ג'ורנל קלאב לרוקחים. מאזינות יקרות ומאזינים יקרים, שלום וברוכים הבאים למגזין 243 של ג'ורנל קלאב רוקחות. במגזין הפעם שני מאמרים מעניינים. האחד בחן את דפוסי ההיענות לנוגדי קרישה ישירים דרך הפה ואת הסיכון לחזרת פקקת ורידים ולדימום משמעותי לאחר טיפול ממושך. והאחר שואל כיצד להימנע מנטילת מינון לא נכון של מתוטרקסט ומציע כמה המלצות ואסטרטגיות טיפול להורדת סיכון זה. בין לבין כרגיל, מדור בקיצור נמרץ על שני חלקיו, המרכז תקצירי מאמרים מעניינים שהתפרסמו בחודש אפריל 2024 באתר אימד. בעקבות אירועי אוקטובר וכדי לתרום לקהילה הרפואית, פתחנו באימד את תוכני הג'רנל קלאב לשימוש חופשי לכל מנויי האתר. אם הצטרפתם אלינו בעת האחרונה, אנחנו מקווים שההזנה תתרום לכם. נאחל לכם ולכן ההזנה מועילה ומעניינת. דפוסי היענות ל-DOACs והסיכון לחזרת פקקת ורידים ולדימום משמעותי לאחר טיפול ממושך. פקקת ורידים היא שם כולל לקבוצת מחלות בהן פקקת ורידים עמוקים, DVT, ותסחיף ריאתי, PE, המשפיעה על כ-900,000 אנשים מדי שנה בארצות הברית. 1-2 לכל 1,000 איש. כ-30% מן החולים עם פקקת ורידים חווים הישנות בתוך 10 שנים מהאירוע, והסיכון להישנות פקקת ורידים גבוה במיוחד במהלך 6-12 חודשים שלאחר האירוע. בהשוואה לפקקת ורידים חד פעמית, פקקת ורידים חוזרת, נקשרת במחקרים לשיעורי אשפוז גבוהים יותר באופן משמעותי, למשך שהייה ארוך יותר ולעלויות גבוהות יותר. מחקר זה מתוך ה-Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy בחן את דפוסי ההיענות לנוגדי קרישה ישירים דרך הפה, DOACs, Direct Oral Anticoagulants, והסיכון לחזרת פקקת ורידים ולדימום משמעותי לאחר טיפול ממושך. ההנחיות הנוכחיות ממליצות על טיפול נוגד קרישה ממושך למטופלים עם פקקת ורידים בלא גורם סיכון וגם עם גורם סיכון להתפתחות הפקקת לאחר סיום 3-6 חודשים של טיפול ראשוני. ההנחיות ממליצות על שימוש בנוגדי קרישה ישירים דרך הפה, DOACs, על פני וורפרין לטיפול בחולים עם פקקת ורידים בלי מצבים קליניים ספציפיים, למשל פגיעה בכליות. מעבר לתועלת העדיפה של התרופה בהשוואה לוורפרין, ל-DOACs יש פחות אינטראקציות עם מזון וצורך נמוך יותר בניטור מעבדה שגרתי. בעוד שעדויות לגבי ההיענות לטיפול ב-DOACs בקבוצות מטופלים גדולות מוגבלות, מטרת המחקר הנזכר וכתבה הזו הייתה לזהות ולאפיין את דפוסי ההיענות לטיפול ממושך ב-DOACs לעומת טיפול לא ממושך. בנוסף, המחקר ביקש לבחון את הקשר בין ההיענות לסיכון לפקקת ורידים חוזרת ולאירועי דימום משמעותיים בקרב חולים לאחר אירוע של פקקת ורידים ולאחר השלמה של טיפול ראשוני במשך 6 חודשים.
אוכלוסיית המחקר. המחקר כלל 10,960 חולים שטופלו באופן ממושך ב-DOACs, ו-5,133 חולים בלא טיפול ממושך. הגיל הממוצע במחקר היה 58.7 שנים, 51.1% היו גברים, והציון הממוצע של ממד הסיכון לדימום, הזבלד, היה 1.7. מתוך מספר של 16,093 נבדקים, 86% היו לאחר PE, עם או בלי DVT, ו-17.4% היו לאחר אירוע הפקקת הראשון שלהם. ה-DOACs שטופלו בהם הנבדקים היו ריברוקסבן, 58.5%, אפיקסבן, 39.2%, דביגטרן, 2.2%, ואדוקסבן, 0.2%. דפוסים שונים של היענות. כשניתחו החוקרים את הנתונים, התגבשו 4 דפוסים עיקריים של היענות לתרופה, אלה שטופלו באופן קבוע עם היענות גבוהה, הדפוס השכיח ביותר שאפיין כ-4.7% מהמטופלים, אלה שהראו ירידה הדרגתית בהיענות, דפוס שאפיין 4.3% מהמטופלים, אלה שהדגימו ירידה מהירה בהיענות, דפוס שאפיין 13.1% מהמטופלים, ואלה בלא היענות כלל הטיפול, 31.9% מכלל המטופלים. הקשר של דפוס היענות לפקקת ורידים חוזרת ואירועי דימום משמעותיים. ממצאי המחקר הראו כי שיעורי ההיארות הגולמית של פקקת ורידים חוזרת למאה שנות אדם, היו 0.19 בקבוצת ההיענות הגבוהה באופן עקבי, 0.47 בקבוצת הירידה הדרגתית בהיענות, 0.84 בקבוצת הירידה המהירה בהיענות, ו-1.61 בקרב אלה שלא טופלו כלל. באשר לאירועי דימום משמעותיים, שיעורי ההיארות הגולמיים למאה שנות אדם היו 0.61 בקבוצת ההיענות הגבוהה באופן עקבי, 1.25 בקבוצת הירידה הדרגתית בהיענות, 1.68 בקבוצת הירידה המהירה בהיענות, ו-0.49 באלה שלא טופלו כלל.
משמעות התוצאות. בהשוואה לאלו שלא קיבלו טיפול ממושך ב-DOACs, קבוצת ההיענות הגבוהה באופן עקבי וקבוצת ההיענות היורדת בהדרגה היו קשורות לירידה משמעותית בסיכון לפקקת ורידים חוזרת, אך לא היו קשורות לסיכון מוגבר לדימום משמעותי. כך, המחקר מראה למעשה את החשיבות בהיענות לתרופות בקבוצת חולים זו כדי למנוע תוצאות שליליות. הקבוצה עם ההיענות שירדה במהירות לא הדגימה ירידה משמעותית בסיכון לפקקת ורידים חוזרת בהשוואה לקבוצה שלא קיבלה טיפול ממושך. עם זה, הקבוצה שבה הייתה ירידה מהירה בהיענות הייתה קשורה בסיכון מוגבר של פי 2.5 לדימום משמעותי. ממצא זה עשוי להיות מוסבר באופן חלקי בכך שחלק מהחולים הפסיקו את הטיפול ב-DOACs בגלל אירועי דימום ולא בגלל היענות לקויה של התרופות שגורמות לאירועי דימום. סביר גם שחלק מהמטופלים בקבוצה זו חוו אירועי דימום קלים שהובילו להפסקת טיפול נוגד קרישה. קביעה אילו מטופלים נהנים מטיפול ממושך מעבר לששת החודשים הראשונים של טיפול נוגד קרישה, נותרה שאלה מאתגרת קלינית, בהתחשב בכך שהסיכון להישנות פקקת ורידים נשאר גבוה במשך 6-12 חודשים לאחר האירוע הראשוני. חשוב להבין את הקשר בין ההיענות ל-DOACs לבין הסיכון לפקקת ורידים חוזרת.
המחקר מצא כי בעבור מטופלים עם פקקת ורידים שקיבלו טיפול ב-DOACs, קבוצות עם היענות גבוהה יותר של תרופות היו בעלות סיכון מופחת לפקקת ורידים חוזרת בהשוואה לקבוצה בלא טיפול ממושך. יש לנקוט משנה זהירות כאשר מעריכים את ההבדלים המהותיים בשיעורי ההיארות הגסים בין דפוסי ההיענות. עם זה, בהתחשב בכך שלדפוסים אלה היו קשרים שונים עם אירועים שליליים, ההשלכות של היחסים ביניהם משפיעות על הטיפול בחולים. למרות שלא נצפה קשר מובהק סטטיסטית בין שלושה דפוסים שטופלו ב-DOACs לבין פקקת חוזרת, ככל הנראה בגלל המספר הקטן של אירועים, הממצאים מצביעים על כך שהיענות ל-DOACs במהלך טיפול ממושך עשויה להיות חשובה למניעת הישנות של פקקת ורידים. סיכום המחקר. מחקר עוקבה זה מזהה 4 מסלולים ברורים של היענות ל-DOACs במהלך 6 חודשים של טיפול ממושך בחולים עם פקקת ורידים, לאחר השלמת טיפול ראשוני נוגד קרישה של 6 חודשים. בהשוואה לטיפול לא ממושך, שימוש עקבי ב-DOACs במהלך טיפול ממושך היה קשור לירידה בסיכון לפקקת ורידים חוזרת, בלא סיכון מוגבר, לדימום משמעותי, אם כי ירידה מהירה בהיענות ל-DOACs הייתה קשורה לסיכון מוגבר לדימום משמעותי, בלי הבדל בסיכון של הישנות פקקת ורידים. הממצאים עשויים להיות שימושיים למטפלים בחולים עם פקקת ורידים, ומספקים ראיות התומכות בתועלת של שימוש ממושך בטיפול ב-DOACs, בלי סיכון של ממש לדימום משמעותי בחולים עם פקקת ורידים.
בקיצור נמרץ.
בקיצור נמרץ, מקבץ מאמרים שפורסמו באימד בחלק הראשון של אפריל 2024. דיאטה, עתירת מזון מן הצומח ודלת מאכלים מן החי, עשויה להפחית את הסיכון לסרטן שד. מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת, Breast Cancer Research and Treatment, עולה כי בנשים שהקפידו על דפוס תזונה המעודד צמחונות, סיכון מופחת להתפתחות סרטן שד. יתרה מזאת, דיאטה עתירה במזון מהצומח ודלה במזון מהחי עשויה להפחית את הסיכון לסרטן שד, בפרט בנשים, לאחר מנופאוזה. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי יש נתונים סותרים ממחקרים להערכת הקשר בין דיאטה מן הצומח, בפרט דפוס תזונה המעודד דיאטה צמחונית, ובין הערות סרטן שד. לאור זאת, מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין דיאטה המעודדת צמחונות ובין הסיכון לסרטן שד. מחקר מקרה ביקורת זה כלל 134 נשים עם סרטן שד ו-265 נשים בלי ממאירות, קבוצת ביקורת. המשתתפות נבחרו משני בתי חולים בטהרן, איראן. החוקרים התבססו על שאלון תזונה לאיסוף מידע אודות הצריכה התזונתית, וניתוח סטטיסטי שימש להערכת הקשר בין דפוסי התזונה ובין הערות סרטן שד.
מניתוח הנתונים עולה כי הסיכון לסרטן שד היה נמוך יותר בנשים בשלישון השני והשלישי בהשוואה לאלו בשלישון התחתון של דפוס תזונה המעודד צמחונות, כאשר הסיכון לסרטן שד היה נמוך ב-61% וב-57% בהתאמה במודל 1 ובהיקף של 58% ו-51% בהתאמה במודל 2. מניתוח הממצאים לפי מצב מנופאוזה עלה כי הסיכון להתפתחות סרטן שד בנשים לאחר מנופאוזה בשלישון השני והשלישי של דפוס תזונה המעודד צמחונות היה נמוך יותר משמעותית בהשוואה לסיכון שתועד בנשים בשלישון התחתון. החוקרים מסכמים וחוטבים כי ממצאי המחקר מצביעים על השפעה מגינה אפשרית של דפוס תזונה המעודד צריכת מזון מן הצומח והפחתת צריכת מזון מהחי, בפרט בנשים לאחר מנופאוזה.
אספירין במינון נמוך מלווה בסיכון מופחת לסרטן מעי גס ורקטום. טיפול באספירין במינון נמוך מלווה בסיכון מופחת לסרטן מעי גס ורקטום, כחולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת American Journal of Gastroenterology. מהנתונים עולה עוד כי הירידה הגדולה תועדה בסיכון למחלה גרורתית ובאלה שנטלו את התרופה למשך לפחות 5 שנים. החוקרים אספו נתונים מכמה מאגרי מטופלים לזיהוי משתתפים בני 50 ומעלה שהתגוררו בנורווגיה בין השנים 2014 ל-2018, תוך הוצאת חולים עם היסטוריה קודמת של ממאירות פולשנית, או אלה שהתגוררו בנורווגיה במשך פחות מ6 חודשים לפני תחילת המחקר. במסגרת המחקר נאסף מידע סוציו-דמוגרפי, כמו גם נתונים אודות מרשמים לטיפול באספירין במינון נמוך לקביעת תאריך המרשם, מספר ניפוקים ומינון יומי מוגדר. המעקב החל 6 חודשים לאחר כניסה למרשם ונמשך עד הבחנה של ממירות מעי גס ורקטום, הבחנה של ממירות אחרת, תמותה, הגירה או תום המעקב ב-31 בדצמבר 2018.
מבין יותר מ-2.1 מיליון משתתפים שנכללו במחקר, 38,577, 1.8%, הובחנו עם סרטן מעי גס ורקטום לאחר חציון מעקב של 10.9 שנים. טיפול באספירין במינון נמוך ניתן לפחות פעם אחת ל-579,196, 26.5% משתתפים. טיפול באספירין במינון נמוך היה נפוץ יותר בקרב גברים, בחולים מבוגרים יותר, באלו עם רמת השכלה או הכנסה נמוכות יותר, ובחולים שנטלו תרופות אחרות, כולל תרופות המיועדות לטיפול במחלות לב וכלי דם. בהשוואה לאלו שלא טופלו מעולם באספירין במינון נמוך, באלו שקיבלו את הטיפול בהווה, תועד סיכון מופחת לסרטן מעי גס ורקטום, יחס סיכון של 0.87, קשר שהיה בולט יותר בחולים עם סרטן מעי גס ורקטום גרורתי, יחס סיכון של 0.79 בהשוואה לממאירות מתקדמת אזורית, יחס סיכון של 0.89 ומחלה ממוקמת, יחס סיכון של 0.93.
הממצאים מצביעים על קשר בין משך הטיפול באספירין ובין דרגות הסיכון לסרטן מעי גס ורקטום, עם יחסי סיכון של 0.91, עם טיפול במשך פחות משלוש שנים, יחס סיכון של 0.85 עם טיפול במשך 3 עד 5 שנים, ויחס סיכון של 0.84 באלה שנטלו את הטיפול במשך 5 שנים ומעלה. על פי הערכות, טיפול באספירין מנע 1,073 מקרים של סרטן מעי גס ורקטום לאורך תקופת המחקר. החוקרים קוראים להשלים מחקרים אקראיים ומבוקרים בהקדם כדי לאשר את ההשפעה המגנה האפשרית של אספירין מפני סרטן מעי גס ורקטום ולזהות תתי קבוצות באוכלוסייה בהן צפויה התועלת הגדולה ביותר של טיפול באספירין.
שינה טובה מלווה בשיפור זיכרון מילולי בחולים עם טרשת נפוצה, מתוך כינוס האקטרימס. מנתונים חדשים שהוצגו במהלך כינוס האקטרימס עולה כי בחולים עם טרשת נפוצה והפרעות זיכרון, שיפור איכות השינה מלווה בשיפור זיכרון מילולי. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי חלק גדול מהחולים עם טרשת נפוצה סובלים מבעיות זיכרון. אם כי אין מחקרים להערכת אמצעים לשיפור הזיכרון, דוגמת שיקום קוגניטיבי וטיפול תרופתי. מטרתם במחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין הפרעות זיכרון והפרעות שינה לפי דיווח מטופלים בשני מדגמים נפרדים של חולים עם טרשת נפוצה.
המחקר חולק למדגם מחקר ומחקר קליני. מדגם המחקר כלל 160 חולים עם טרשת נפוצה התקפית הפוגתית שהובחנו לפחות 5 שנים לפני ההכללה במחקר. גיל ממוצע של 34.4 שנים, 66% נשים. החולים השלימו הערכה קוגניטיבית בתחילת המחקר ובמהלך 3 שנות מעקב. הבדיקות כללו מבחנים להערכת זיכרון מילולי ולא מילולי, כמו גם הערכה קוגניטיבית. המדגם הקליני כלל 335 חולים עם טרשת נפוצה, כולל 259 חולים עם טרשת נפוצה התקפית הפוגתית ו-76 חולים עם טרשת נפוצה מתקדמת, גיל ממוצע של 45 שנים, 72% נשים, שעברו הערכה קוגניטיבית בתחילת המחקר ובמהלך 3 שנות מעקב. הפרעות שינה נבחנו בשני המדגמים באמצעות מדד Insomnia Severity Index וסווגו לקטגוריות שונות, שיפור, יציב או החמרה בשינה.
מהתוצאות במדגם המחקר עולה כי 22 חולים דיווחו על שיפור בשינה, 123 דיווחו על שינה יציבה ו-15 תיארו החמרה בשינה. במדגם הקליני, 64 חולים דיווחו על שיפור בשינה, ב-240 חולים איכות השינה הייתה יציבה, וב-31 חולים דווח על החמרה בשינה. החוקרים מדווחים כי במדגם המחקר תועד קשר בינוני בין שינויים בשינה ובין זיכרון מילולי, כאשר באלו עם שיפור בשינה תועד שיפור בזיכרון מילולי, בהשוואה לאלו עם שינה יציבה או בהחמרה. במדגם הקליני תועד קשר דומה בין השינוי בשינה ובין זיכרון מילולי. הממצאים מעידים כי כאשר חל שיפור בשינה לפי דיווח המטופלים, תועד שיפור משמעותי בזיכרון המילולי.
CBT מרחוק יעיל כמו טיפול פנים מול פנים. טיפול קוגניטיבי התנהגותי מרחוק, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, יעיל באותה מידה כמו CBT קונבנציונלי למגוון של הפרעות נפשיות והפרעות סומטיות, כך מראה סקירה חדשה של יותר מ-50 מחקרים קליניים אקראיים, RCTs, שפורסמה ב-CMAJ, Canadian Medical Association Journal. ה-RCTs כללו יותר מ-5,000 חולים שעברו CBT בעבור מצבים נפשיים כמו הפרעות מצב רוח, הפרעות חרדה והפרעות דיסמורפיות, כמו גם כאב קרוני, אינסומניה והפרעת שימוש באלכוהול. לדברי החוקרת הראשית, ממצאי המחקר מראים שאפשר להשתמש ב-CBT בהנחיית מטפלים המבוצע מרחוק כדי להקל על גישה טובה יותר לטיפול מבוסס ראיות.
בסך הכל, 17 מחקרים התמקדו בטיפול בחרדה ובהפרעות נלוות, 14 על דיכאון ועל הפרעות מצב רוח, 7 על אינסומניה, 6 על כאב כרוני או תסמונת עייפות, 5 על דימוי גוף או הפרעות אכילה, 3 על טינטון ו1 על הפרעת שימוש באלכוהול. ה-CBT ניתן על בסיס אישי וקבוצתי. משך הטיפול נע בין 5 ל-21 מפגשים עם חציון מעקב של 180 יום. החוקרים מצאו הבדל מועט עד כמעט שום הבדל ביעילות בין CBT מרחוק בהנחיית מטפל לבין CBT קונבנציונלי על התוצאות הראשוניות. ניתוח באמצעות ציונים בסוף המחקר גם כן הראה הבדל מועט עד שום הבדל ביעילות. לפי המחברים, מהממצאים עולה כי CBT מרחוק יכול להרחיב את הגישה לטיפול מכיוון שהוא נוח יותר למטופלים ועשוי להיות חסכוני יותר למערכת הבריאות ולמטופלים.
חשיפה לחום קשורה לשינויים אקוטיים במדדים דלקתיים. חשיפה לדווח קצר לטמפרטורות גבוהות בחוץ קשורה לתגובה דלקתית מוגברת ולהפחתה בתאים הנלחמים בזיהום. כך הראה מחקר שהוצג בכנס איגוד הלב האמריקני AHA בנושא אפידמיולוגיה ומניעה. במחקר זה, בדיקת דם של מתנדבים נבדקה בעבור סמנים ביולוגיים חיסוניים והממצאים מופו מול נתונים סביבתיים. לדברי החוקרים, עם ההתחממות הגלובלית, הקשר בין חשיפה לחום ותגובה מוחלשת זמנית של המערכת החיסונית מעורר דאגה, מכיוון שידוע כי טמפרטורה ולחות הן גורמים סביבתיים חשובים להעברת מחלות זיהומיות באוויר. לדבריהם, מהמחקר עולה כי אפילו חשיפה לעליות מתונות, יחסית, בטמפרטורה, הייתה קשורה לשינויים משמעותיים בתפקוד המערכת החיסונית, המזכירים דלקת בדרגה נמוכה, הידועה כקשורה להפרעות קרדיו-וסקולריות, כמו גם בעלת השפעות משניות פוטנציאליות על היכולת להגן בצורה מיטבית מפני זיהום.
המחקר כלל 624 מבוגרים שנבדקו במהלך חודשי הקיץ, כאשר הטמפרטורה החציונית במשך 24 שעות הייתה 24.5 מעלות צלזיוס, ונבחנו בו ממוצעי טמפרטורה ב-24 שעות, טמפרטורה אפקטיבית נטו ומדד האקלים הטרמי האוניברסלי, UTCI, מדד המשלב טמפרטורה, לחות, מהירות רוח וקרינה אולטרסגולה. התוצאות הותאמו לגורמים מרובים, כולל מין, גיל, גזע, השכלה, מדד מסת הגוף, מצב עישון, שימוש בתרופות אנטי-דלקתיות וזיהום אוויר יומי, PM2.5. בניתוחים מותאמים, על כל עלייה של 5 מעלות ב-UTCI, הייתה עלייה ברמות של כמה סמנים דלקתיים, כולל מונוציטים, 4.2%, אוזנופילים, 9.5%, תאי TNK, 9.9%, וגורם נמק גידולי אלפא, 7.0%, וירידה בתאי B הנלחמים בזיהום, מינוס 6.8%.
האם לרמות ויטמין D השפעה על תוצאות טיפול פוריות בנשים צעירות? מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Archives of Gynecology and Obstetrics עולה כי בנשים עם חסר בויטמין D היה מספר ביציות באיסוף קטן יותר, לעומת נשים בלי חסר בויטמין D. החוקרים מצאו גם שיעורים גבוהים יותר של הימצאות סוכרת הריונית בנשים עם חסר בויטמין D. הם מציעים כי אלו הם רמז להשפעה אפשרית של חסר בויטמין D על הריונות לאחר טיפולי פוריות ועל תוצאות פרינטליות בנשים בלא תסמונת שחלות פוליציסטיות עם הפרעות פוריות. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע את ההשפעה של רמות ויטמין D בדם על תוצאות טיפולי פוריות ועל תוצאות פרינטליות בנשים צעירות בלא תסמונת שחלות פוליציסטיות. מדגם המחקר כלל 330.97 נשים מתחת לגיל 35 שעברו מחזור IVF או ICSI ראשון בין 2018 ל-2019. הנשים סופגו לשתי קבוצות על פי ריכוזי ויטמין D בדמן. חסר בויטמין D פחות מ-50 ננומול לליטר, או בלא חסר בויטמין D 50 ננומול לליטר ומעלה. החוקרים ערכו השוואה בין שתי הקבוצות להערכת תוצאות השראת ביוץ, שיעור הריונות קליניים, שיעור מצטבר של לידות חי ותוצאות פרינטליות.
החוקרים מדווחים כי 1,113 נשים בלא תסמונת שחלות פוליציסטיות השיגו בהיריון בעקבות מחזור IVF ראשון. השוואת תוצאות בדיקות המעבדה בין שתי הקבוצות הדגימה מספר גבוה יותר משמעותית של ביציות באיסוף בנשים בלי חסר בויטמין D. לאחר תקנון להרפלנים, לא תועדו הבדלים משמעותיים בשיעור מצטבר של לידות חי בין נשים עם חסר בויטמין D ואלו בלא חסר ויטמין D. שיעורי הימצאות סוכרת הריונית היו גבוהים יותר בנשים עם חסר בויטמין D בהשוואה לנשים בלי חסר בויטמין D, הן בלידות עוברים טריים עם הריון יחיד, הן בלידות חי של תאומים. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מצביעים על השפעה אפשרית של חסר בויטמין D על תוצאות הריון ועל תוצאות פרינטליות בנשים צעירות בלי תסמונת שחלות פוליציסטיות עם הפרעות פוריות. עם זה, הם קוראים להשלים מחקרים נוספים לאישור הממצאים. בקיצור נמרץ, תקצירי מאמרים שפורסמו באימד במחצית השנייה של חודש אפריל 2024. אנמיה מלווה בסיכון מוגבר לסיבוכים ולתמותה בחולים עם פרפור פרוזדורים המופנים להתערבות כלילית מילאורית. במאמר שפורסם בכתב העת International Journal of Cardiology, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי אנמיה בדרגה בינונית או חמורה מלווה בעלייה משמעותית בהיארעות סיבוכים קרדיו-וסקולריים מג'וריים ובתמותה מכל סיבה, כמו גם אירועי דמם מג'ורי בחולים עם פרפור פרוזדורים המופנים להתערבות כלילית מילאורית. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי אין נתונים רבים אודות הקשר בין אנמיה ובין הסיכון לסיבוכים בחולים עם פרפור פרוזדורים לאחר התערבות כלילית מילאורית. מדגם המחקר כלל חולים מפרפור פרוזדורים שעברו התערבות כלילית מילאורית ב-15 מרכזים בין ינואר בשנת 2015 לבין מרס בשנת 2021. על פי ערכי המוגלובין התחלתיים, אנמיה בדרגה בינונית עד חמורה הוגדרה כריכוז המוגלובין נמוך מ-11 גרם לדציליטר. אנמיה קלה הוגדרה כריכוז המוגלובין בטווח 11 עד 12.9 גרם לדציליטר בגברים, ובטווח 11 עד 11.9 גרם לדציליטר בנשים. התוצאות הקליניות בתוך שנה אחת, כולל אירועים קרדיו-וסקולריים מג'וריים, תמותה מכל סיבה, אוטם לב, טרומבוזיס של התומכן ואירוע מוח, ואירועי דמם מג'ורי, נבחנו בקרב חולים עם אנמיה בדרגה בינונית עד חמורה, אנמיה קלה או בלא אנמיה.
מדגם המחקר כלל 746 חולים, מהם 119, 16% עם אנמיה בדרגה בינונית עד חמורה, ו-168, 22.5% עם אנמיה קלה. שיעורי הערות סיבוכים קרדיו-וסקולריים מג'וריים עמדו על 22.5% בחולים עם אנמיה בדרגה בינונית עד חמורה, 11% באלה עם אנמיה קלה ו-9.1% בחולים בלא אנמיה. שיעורי התמותה מכל סיבה עמדו על 20%, 7.2% ו-4.8% בהתאמה, ושיעור אירועי דמה מג'ורי עמדו על 10.7%, 6.5% ו-2.7% בהתאמה. מניתוח רב משתני עלה כי אנמיה בדרגה בינונית עד חמורה הינה גורם מנבא בלתי תלוי של סיבוכים קרדיו-וסקולריים מג'וריים, תמותה מכל סיבה ואירועי דמה מג'ורי שנה אחת לאחר התערבות כלילית מלאורית. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על החשיבות הפרוגנוסטית של אנמיה בדרגה בינונית או חמורה בחולים עם פרפור פרוזדורים המופנים להתערבות כלילית מלאורית.
שכיחות גבוהה של אטרופיה של הלדן והעירייה בנשים עם היסטוריה של סרטן שד. במאמר שפורסם בכתב העת מטוריטס, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה שכיחות גבוהה של אטרופיה של הלדן והעירייה בדרגה בינונית חמורה, אשר לעתים קרובות אינה זוכה להתייחסות מספקת ופוגעת באיכות החיים ובתפקוד המיני, בעיקר בנשים עם היסטוריה של סרטן שד. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את המאפיינים הקליניים של נשים לאחר מנופאוזה עם אטרופיה של הלדן והעירייה בדרגה בינונית חמורה, כמו גם את ההשפעה על התפקוד המיני, בריאות כללית ואיכות חיים, ולספק הערכה של הטיפולים הנפוצים בשימוש. המחקר התצפיתי נערך ב-17 מרכזים גינקולוגיים ברחבי איטליה, וכלל נשים שכבר טופלו או החלו טיפול נרתיקי מקומי באסטרוגן או באוספמיפן. החוקרים מדווחים על הנתונים ההתחלתיים בנשים עם ובלי היסטוריה של סרטן שד, כאשר המשתתפות מילאו שאלונים עצמיים בתחילת המחקר. התוצאות שנבחנו במחקר כללו את חומרת האטרופיה של הלדן והעירייה, טיפולים תרופתיים, תוצאות לפי דיווח המטופלות, כולל חומרת תסמינים, שאלוני דיווה או Day-to-Day Impact of Vaginal Aging, מדד FSFI או Female Sexual Function Index, מדד FSDS-R או Female Sexual Distress Scale Revised ו-SF-12 Health Survey.
מדגם המחקר כלל 334 נשים, מהן 20.4% עם היסטוריה של סרטן שד, אשר החלו או המשיכו בטיפול מקומי, 61.1%, או טיפול באוספמיפן, כ-38.8% בתחילת המחקר. אטרופיה של הלדן והעירייה הייתה בדרגה חמורה ב-28.6% מהנשים, ואחראית לתסמינים חמורים, בפרט יובש מקומי עם תחושת צריבה או גירוי וכאב במהלך מגע מיני. מהנתונים עולה שכיחות גבוהה של הפרעה בתפקוד מיני, מדד FSFI של עד 26 נקודות, 81.5%, והפרעה בתפקוד מיני, מדד FSDS-R של 11 נקודות ומעלה, 74.4%. עוד דווח על ירידה במרכיב נפשי של מדד SF-12. בנשים עם סרטן שד תועדה שכיחות גבוהה יותר של אטרופיה חמורה של הלדן והעירייה, 41.2%. תסמינים בדרגה חמורה יותר והשפעה גדולה יותר של תסמינים נרתיקיים על בריאות נפשית, תפקוד מיני ותפיסת גוף או דימוי גוף. רוב הנשים האלה, 83.8%, קיבלו טיפול באוספמיפן. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על שכיחות גבוהה של אטרופיה של הלדן והעירייה, בעיקר בנשים עם היסטוריה של סרטן שד. הפרעה זו פוגעת באיכות החיים של הנשים, וחשוב לתת מענה לתסמינים אלה.
טיפול בתרופות פומיות הפוגעות בצפיפות העצם והסיכון לניתוח חוזר להחלפת מפרק הברך. מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Journal of Arthroplasty עולה כי בחולים שבטיפול בתרופות המפחיתות את צפיפות העצם, דוגמת תרופות אנטיפסיכוטיות SSRI, גלוקוקורטיקואידים או מעכבי תעלות ממן, ייתכן סיכון מוגבר לניתוח חוזר להחלפה מלאה של מפרק הברך. החוקרים התבססו על נתונים ממאגר ארצי והשלימו מחקר רטרוספקטיבי שכלל יותר מ-1.2 מיליון חולים שעברו ניתוח ראשוני להחלפה מלאה של מפרק הברך בין ינואר 2010 לבין דצמבר 2022. הם ערכו השוואה של התוצאות בין חולים שנטלו לפחות תרופה אחת הפוגעת בצפיפות העצם במהלך ששת החודשים שקדמו לניתוח, 502,927 חולים, לבין חולים שלא נטלו תרופות אלו באותה תקופה, 773,282 חולים. התוצאים נבחנו שנתיים לאחר הניתוח וכללו את הניתוחים החוזרים מכל סיבה, ניתוחים חוזרים בשל התרופפות השתל וניתוחים חוזרים בשל שבר בתר שתל תותב.
בהשוואה לביקורות, הסיכון לניתוח תיקון מכל סיבה לאחר שנתיים היה גבוה יותר בקרב חולים שנטלו תרופות אנטי-פסיכוטיות מדור ראשון או מדור שני, יחס סיכויים של 1.42 ויחס סיכויים של 1.26 בהתאמה. SSRI, יחס סיכויים של 1.14, גלוקוקורטיקואידים, יחס סיכויים של 1.13, ומעכבי תעלות מימן, יחס סיכויים של 1.23. בנוסף, טיפול בתרופות אנטי-פסיכוטיות מדור שני, יחס סיכויים של 1.51, SSRI, יחס סיכויים של 1.27, מעכבי ארומטאז' יחס סיכויים של 1.29, ומעכבי תעלות מימן, יחס סיכויים של 1.42, לוו בסיכון מוגבר, לשבר בתר שתל תותב לאחר שנתיים. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מצביעים על קשר בין טיפול בתרופות אלה ובין סיבוכים על רקע פגיעה בצפיפות העצם. עם זה הם קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לקבוע אם מדובר בקשר סיבתי.
בדיקת CFDNA לאבחון מוקדם של סרטן מעי גס. בדיקת CFDNA שמטרתה לזהות DNA לא תקין באנשים עם סיכון ממוצע לסרטן המעי הגס, זיהתה נכון סרטן מעי גס ברוב האנשים שנמצא כי הם חולים בסרטן. כך עולה ממחקר שפורסם ב-New England Journal of Medicine. לפי המחקר, לבדיקת CFDNA הייתה רגישות של 83%, 90% ספציפיות לסרטן מתקדם, ו-13% רגישות לנגעים טרום סרטניים מתקדמים. לשיטות סקר לא פולשניות אחרות יש רגישות של 67% עד 94% בעבור סרטן מעי גס, ו-22% עד 43% בעבור נגעים טרום סרטניים מתקדמים.
לדברי החוקרים, תוצאות המחקר הן צעד מבטיח לקראת פיתוח כלים נוחים יותר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס, בזמן שהוא מטופל בקלות רבה יותר. לדבריהם, הבדיקה בעלת יכולת דיוק לגילוי סרטן המעי הגס, בדומה לבדיקות סואה המשמשות לגילוי מוקדם של סרטן, והיא תוכל להיות חלופה לחולים שעלולים לסרב לבדיקות הסקר הנוכחיות. המחקר בחן את הרגישות והספציפיות של בדיקת דם. Shield Guardant Health, CFDNA, מול זו שהתקבלה בקולונוסקופיה, תקן הזהב לבדיקת סרטן מעי גס. הבדיקה מזהה סרטן באמצעות שינויים גנומיים, סטטוס מטילציה חריגה ודפוסים פרגמנטומיים. בדיקות דם דומות מפותחות, כי בדיקות ביופסיה נוזלית, גם בעבור בדיקות סרטן, מתפתחות אחרות. בסך הכל, 54 מתוך 65, 83.1%, משתתפים עם סרטן מעי גס שזוהה בקולונוסקופיה, היו חיוביים בבדיקת דם, CFDNA. עם זה, 11 משתתפים, 16.9%, עם סרטן מעי גס, היו שליליים.
חשיפה לטיפול אנטיביוטי במהלך הלידה מלווה בסיכון מוגבר למחלות אוטואימוניות בצאצאים. מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת American Journal of Obstetrics and Gynecology עולה כי בקרב ילדים שנחשפו לאנטיביוטיקה במהלך הלידה ייתכן סיכון מוגבר להתפתחות מחלות אוטואימוניות במהלך תקופת הילדות. החוקרים מסבירים כי טיפול אנטיביוטי במהלך הלידה משמש לעתים קרובות למניעת הופעה מוקדמת של מחלה משנית לזיהום ב-GBS או Group B Streptococcus בילודים. מחקרים קודמים הראו כי הטיפול עשוי לשנות את התפתחות המיקרוביום של מערכת העיכול של הילד, אם כי המשמעות של השפעה זו אינה ידועה. המחקר הפרוספקטיבי כלל 45,575 ילדים מצפון פינלנד, אשר נולדו בלידה נרתיקית בין השנים 2007 ו-2018. מן הנתונים עולה כי 21% מן הילדים הללו נחשפו לטיפול אנטיביוטי במהלך הלידה. קרי, האימהות של ילדים אלו קיבלו טיפול אנטיביוטי תוך ורידי במהלך 24 השעות שקדמו ללידה.
מהנתונים עולה כי 601 ילדים, 1.3%, הובחנו עם מחלה אוטואימונית, דוגמת סוכרת מסוג 1, דלקת מפרקים שגרונית, מחלת מעי דלקתית או מחלות אוטואימוניות של העין או בלוטת התריס לאורך מעקב של כ-5 שנים. מניתוח שכלל תקנון למשתנים של האם ושל הילוד, עלה כחשיפה במהלך הלידה לטיפול אנטיביוטי, לוותה בעלייה של 28% בסיכון למחלות אוטואימוניות. לא זוהה קשר משמעותי בין חשיפה במהלך הלידה לטיפול אנטיביוטי, ובין הסיכון למחלה אלרגית או חסימתית של דרכי הנשימה. החוקרים מדגישים כי מאחר שטיפול אנטיביוטי במהלך הלידה יעיל מאוד במניעת הופעה מוקדמת של מחלה משנית ל-GBS בילודים, אין לפרש את הקשר המתואר כקשר סיבתי. עם זה, ממצאים אלה תומכים במאמצים לפתח גישות ספציפיות יותר למניעת GBS, דוגמת חיסון אימהי להחלפת טיפול אנטיביוטי בעתיד.
איך להימנע מנטילת מינון לא נכון של מתוטרקסט? מתוטרקסט הוא אנטגוניסט לחומצה פולית המאושר לטיפול במגוון סוגי סרטן ומצבים לא אונקולוגיים כמו פסוריאזיס ודלקת מפרקים שגרונית. כאשר נעשה שימוש בהתוויות אונקולוגיות, מתוטרקסט ניתן בתדירות מחזורית ובמינונים שונים בהתחשב בשטח הפנים של גוף המטופל ובסוג הסרטן שלו. עם זה, בעבור רוב האינדיקציות הלא אונקולוגיות, מינון נמוך של מתוטרקסט ניתן מדי שבוע. לדוגמה, מינון של 7.5 מיליגרם לשבוע ניתן בעת התחלת טיפול בדלקת מפרקים שגרונית. מתן מינון שגוי של מתוטרקסט פומי מתרחש לעתים קרובות מדי, ומקורו בכל שלבי תהליך השימוש בתרופות, החל מהרישום ועד לנטילת התרופה. טעויות אלה מובילות למינוני יתר חמורים של מתוטרקסט שגורמים להקאות, לפצעים בפה, לדלקת ברירית הפה, לנגעים חמורים באור, לאי ספיקת כבד, לאי ספיקת כליות, לדיכוי מח עצם, לדימום במערכת העיכול, לתסמינים ריאתיים מסכני חיים ולמוות. מאמר זה מתוך ה-Pharmacy Times מביא כמה המלצות והצעות לאסטרטגיות להפחתת הסיכון למתן או לנטילת מינון שגוי של התרופה. תקרית שהתרחשה בעת האחרונה. מוות של חולה שדווח בעת האחרונה הוא תזכורת לנזק המשמעותי שעלול להתרחש בטעויות מסוג זה. במקרה זה הושפז המטופל במוסד שיקום בעקבות נפילה בבית. המטופל קיבל באופן קבוע מתוטרקסט, ולבית המרקחת הועבר מרשם ל-20 מיליגרם מתוטרקסט מדי יום במקום מדי שבוע. על פי הדיווח, הרופא שרשם את התרופה אישר את ההזמנה, וכך מערכת החלוקה בבית המרקחת אפשרה לרוקח לעקוף את ההתראה על מינון גבוה. כתוצאה מכך, קיבל המטופל 20 מיליגרם מתוטרקסט מדי יום במשך שבוע, סך הכל 100 מיליגרם, והחולה מת כשבוע לאחר מכן. בשל מקרה זה, הרופא והרוקח נאשמים בהריגה מדרגה שנייה, והרופא גם נאשם בהזנחה.
המלצות. המכון לשימוש בטוח בתרופות, ISMP, The Institute for Safe Medication Practices, זיהה את מתוטרקסט כתרופה הדורשת ערנות גבוהה בקהילה, בטיפול ארוך טווח בבתי חולים, גם כאשר משתמשים בה למטרות לא אונקולוגיות, כגון דלקת מפרקים שגרונית ופסוריאזיס. כמו בכל תרופות הדורשות ערנות גבוהה, יש סיכון מוגבר לנזק משמעותי לחולה, כאשר משתמשים באופן לא נכון בתרופה זו. אפשר למנוע את רוב טעויות המינון האלה בטיפול עם מתוטרקסט על ידי יישום אסטרטגיות ידועות להפחתת סיכון. ה-ISMP ממליץ לכל ספקי המערכות הטכנולוגיות, לרגולטורים, לארגונים קובעים תקנים ולארגוני הבריאות לנקוט את האסטרטגיות הבאות כדי לצמצם סיכון זה. יש להשתמש במשטר מינון שבועי המוגדר כברירת מחדל בעבור מתוטרקסט פומי, כאשר הזמנות תרופות מוזנות במערכות אלקטרוניות. יש לדרוש אימות קשיח והזנת אינדיקציה אונקולוגית מתאימה במערכות כדי לתת מינונים מתאימים להתוויות אונקולוגיות. יש לעבוד עם ספקי תוכנה ואנשי טכנולוגיות מידע כדי להבטיח שהאימות הקשיח יעבוד. ספקי תוכנה צריכים להבטיח שמערכות הזנת ההזמנות שלהם מסוגלות לבצע אימות קשיח זה כחלק חשוב מבטיחות המטופלים במערכות שלהם. המשך ההמלצות. בעבור מערכות שאינן יכולות לספק אימות משמעותי, יש להתריע על כל ההזמנות היומיות למתוטרקסט, כשלמטופל אין הבחנה אונקולוגית מתאימה מתועדת. יצירת פונקציית כפייה, למשל עצירה של תהליך מחירת התרופה הדורשת התערבות ואישור של רוקח, כדי להבטיח שכל מרשם של מתוטרקסט פומי ייבדק עם המטופל או עם המטפל בעת הצגת מרשם. יש לבצע חינוך של המטופל או של המשפחה באופן ספציפי לגבי מתוטרקסט פומי ולגבי חשיבות הלקיחה של מינון תואם. כך למשל יש לשאול באופן ספציפי את המטופל באיזה יום בשבוע הוא מתכוון לקחת את התרופה. יש לספק הנחיות כתובות ברורות בנוסף להנחיות המילוליות הברורות למתוטרקסט פומי, הכוללות ספציפית את לוח הזמנים של המינון, מציינות את הסכנה שבנטילת מנות נוספות ומדגישות שאין ליטול את התרופה לפי הצורך לצורך שליטה בסימפטומים. יש לדרוש מהמטופל לחזור על ההוראות כדי לוודא שהוא מבין את לוח הזמנים של המינון ואת הרעילות של התרופה אם היא נלקחת בתדירות גבוהה יותר מהמרשם. עוסקים בתחום הבריאות צריכים לשקול אסטרטגיות חשובות נוספות להפחתת סיכונים. בעת מתן התרופה והמרשם יש לשקול לציין את היום בשבוע בהוראות כדי להפחית את הסיכון שמטופל יחשוב שהשימוש הוא יומיומי כשהוא לא כזה. בנוסף מומלץ כי רופאים ירשמו את המטרה הקלינית הספציפית, למשל דלקת מפרקים שגרונית, פסוריאזיס, בתוך המרשם ויגבילו את הכמות להספקה במרשם לארבעה שבועות, 28 ימים. במידת האפשר יש לספק למטופלים ואו למטפלים לוח שנה חזותי כדי להבהיר את לוח הזמנים של המינון השבועי. אפשר גם להסביר למטופלים, לבני משפחה ואו למטפלים על הסימפטומים העיקריים של רעילות התרופה, הכוללים בחילות, הקאות, שלשולים, תסמינים ריאתיים, דלקת ברירית הפה, קיב או שחיקה של מערכת העיכול וחיבים אוריים. כדאי לוודא שעל החולים ולמטפלים יהיה מקום שאליו יש לפנות אם מתפתחים תסמינים כלשהם. בנוסף, במידה שיתברר כי מטופל נטל מינון שגוי של התרופה, יש לוודא שהמטופל יקבל טיפול רפואי מיידי. כאן הסתיים גיליון PJC מספר 243. אתם ואתן מוזמנים להיכנס לאתר הג'ורנל כדי לעיין בכל הטקסטים, להזין ולקרוא את המגזינים הקודמים וכן את המגזינים הכלליים של הג'ורנל קלאב. ניפרד בתקווה לבשורות טובות ולימים שקטים.